שהרמב"ן הולך בה, הוא פשוט רוצה לנסח מה יש במקורות הקדומים ביותר עד מני ראש השנה. ואז, וזה משמש כמובן דוגמה קלאסית, איך יהודי צריך להכין דרשה. הוא צריך להתחיל מן היסוד ולנתח את כל המרכיבים שמופיעים ביסוד הזה. ומכיוון שבפעם הראשונה שהמושג ראש השנה נזכר בתנ"ך, ובכלל במסורת ישראל, ובפרשת אמור על החודש הזה לחופה, בחודש השביעי וכולי, וזה הקטע שהרמב"ן מתחיל בו בראש עמוד 4, אז הוא, וזה למעשה המבנה של כל הדרשה. כל קטע, כל מילה, כל מושג בפסוק הזה, נבדקים על זה. יש הבדיקה היא קצרה, יש הבדיקה היא ארוכה, ובכל מקרה הדרשה נבנית מסביב להדברת המושגים האלה. ומכיוון שהמושג הראשון שנזכר זה החודש השני, ואז הוא רוצה לברר לעצמו מה פירוש חודש השני, מתי מתחילים לספור, הרי אני קורא יש פה סתירה מן היהודי. מצד אחד אתה מדבר על ראש השנה, די מזה ההתחלה של המניין, מצד שני אתה מדבר על החודש השביעי. מתוך כך הוא הגיע בכלל למניין של ימים. ואז הוא מגלה שאצל אומות העולם ישנם שמות בעלי תוכן לימים. מיד אנחנו נבוא גם לחודשים. ואילו בישראל שמות הימים בשבוע הם על פי צד המספרי הסידורי. אבל כשאתה אומר סידורי, אתה צריך לומר על סדר של מה, על פי מה מתחילים לספור, באמצע עמוד 5. אבל בישראל אין להם שם, זאת אומרת אין בישראל שם לימי השבוע, אלא שקוראים אותם לשם מצוות שבת, ואומר אחד בשבת, שני בשבת. אתה מתחיל לספור, אתה אומר נקודת המוצא.
אתה מרגיש היום בסדר?
נקודת המוצא זה השבת. אחד בשבת, זאת אומרת עבר כבר יום אחד מהשבת, שני בשבת, כדי שנזכור השבת בכל יום. אז הרמב"ן מביא לך פה גם את המגמה. זאת אומרת, כשאתה סופר, אז אתה מתכוון לומר, די אגב, גם מבחינת ההלכה, יש, הרקות הדבר שמתייחס להלכה, יש אלה שאומרים שיר של יום, ולפני זה יש נדמה לי, בתקנת השטל, לומר, זכור את יום השבת מקדשו, היום יום שלישי בשבת. זאת אומרת, זכור את יום השבת מקדשו, אז הנטו של המצווה הזאת זה בשבת. זאת אומרת שאתה צריך לקיים את מצוות שבת על ידי זכירתה, עד כעד כן. זאת אומרת, ואיך אנחנו מקיימים אגב את המצווה הזאת? על פי דרשת המכילתא? איך מקיימים? זכור זה חובה, איך מקיימים את זה? יפה, על ידי קידוש יין, אבל זו היא רק שיטת רש"י. מיוחדת במינה שדאורייתא לומר קידוש על היין, אבל במכילתא כתוב זוכרו בדברים, בבקשה, לומר דברים בשבח היום. כאמור, ישנה שיטה, אנחנו גם מקיימים את הדבר הזה בדרבנן. זאת אומרת, השאלה היא שצריכים להגיד את הדברי שבח האלה על היין. זה נדמה לי יש איזה גזירת גזירה שבה כתוב זכרו כיין לבנון. זאת אומרת, כיוון שהזכר בא על היין, אז מילא גם מקיימים את הזכור יותר משבת קדשו על היין. אבל עובדי, מתי אנחנו לא יכולים לקיים את זה? יום הכיפורים שיכול להיות בשבת. אז זה חוזר לדאורייתא של אמירת דברים בשבח השבת על ידי דיבורים. איזה דיבורים צריך להגיד? בבקשה? יפה, אז המקובל שאומרים את זה בויחולו. עובדה היא שאנחנו משלשים את ויחולו גם בתפילה בלחש, גם מעין חזרת השעת שיש בערבית של שבת, וגם על הקידוש. ביום הכיפורים, שחל יום בשבת, אומרים את זה רק פעם אחת. כל הציבור כולו אחר התפילה. זאת אומרת, אחר תפילת העמידה.
וייגר, למשל, העיר שקשורים בצ'אבס, אומרים שבת שלום גם מקיימים.
זאת אומרת, איזה דבר חיובי שאתה אומר על השבת. מישהו אנוס, בעינינו גם לא יכול לומר ביכולו.
יש מקרים כאלה. אני זוכר, פעם אחת הייתי חולה מאוד מאוד, לא הייתי יכול לדבר. אז גם היכולו לא יכול לדבר. אמרתי שבת שלום. חשבתי שאת מה זה טוב, זה ערב כנגע הזה. באיזה מקום שהוא לומר גם דברים בשביל השבת.
אז כשאתה אומר, זה משבת עצמה.
זכור את יום השבת מכן שהוא זכור, זה גם לא בשעת מעשה.
אז כשבא באמצע השבוע ואתה אומר, היום יום שלישי בשבת, אז עובדה היא שבזכירות כתוב גם זכור את יום השבת. יש גם 6-10 זכירות שצריך לזכור דברים. אז אתה יכול לומר, אבל על ידי זה שאתה אומר שיש יום שבת זה, אתה גם מקיים את זה. אז אומר אחד בשבת, שני בשבת, כדי שנזכור השבת בכל יום. וזהו פשוטו של מקרא שאמר זכור את יום השבת שנזכור אותו תמיד בכל הימים. וכך אמרו חז"ל במחילתא, המשפט אומר, לא תהא מונה כדרך שאחרים מונים. זאת אומרת, המקור של דברי הרמב"ן זה המחילתא. אלא תהא מונה לשם שבת, כלומר, כל הימים תהא מונה אליו וממנו.
הרמב"ן כמובן פה הביא איזה יסוד גדול גדול מאוד.
השאלה, האם, אבל פה בעצם, אתה צודק, אבל פה בשבת, איזה יסוד גדול מאוד בשבת, רמב"ן הרמב"ן, כשהוא אמר, לא תהא מונה אליו וממנו. זה יסוד שאנחנו מסרסרים בו הרבה. פיין. האם השבת היא נקודת מוצא או גם נקודת יעד? כשאתה מונה אליו, אז אתה מתכוון למה שיבוא. כשאתה מונה ממנו, אתה יוצא מנקודת מוצא נתונה. זאת אומרת, האם השבת, אבל זה כבר יסוד גדול שאנחנו דיברנו בו בהזדמנויות אחרות, האם השבת היא רק דבר שנותן לך כוח שאתה יוצא אל הדרך, או כל השבוע אתה עמל כדי להשיג איזה דבר לקראת שבת? אבל יפה בהחלט אתה, זה כמובן תלוי איך אתה רואה. אם אתה רואה את השבת באמצע בשלושה לפני ושלושה אחריו, או אתה רואה שתי השבתות, אבל זה כבר קשור הרי להרבה דברים שאנחנו מדברים, שבת של אדם, שבת של עולם, איך קרה מבחינה היסטורית, אבל זה דברים צדדים פה. הרמב"ן רק רמז שבזכור שבת קודש ממנו, ועל כן לא קראו להם לימים, לא שם עצם ולא שם תואר כלל, אלא לשם שבת הם נקראים. וכן, זאת אומרת, הרמב"ן ביקש להראות את המימד של השבת במסורת היהודית, והוא טען שזה כל כך קדום, שלמעשה, זה אפילו לא, זה עוד לפני התורה. ראשית התרבות, ראשית שאדם מתחיל, הוא רוצה לציין חלף יום. אז כשאתה נותן לו שם, אתה מבקש להגדיר אותו. בישראל אף פעם לא הגדירו, כי תמיד ראו את השבת כמרכז. יום אחד לבריאה, יום שני לבריאה, ומה היה הסוף של הבריאה? עוד פעם? אתה גורר אותי לדבר עוד יותר עמוק. אני חושב שפעם אחת סיימתי את זה. מה היה? אתמול אמרתי את זה ברמיזה קלה. מה היה לפני יום אחד? מה שכתוב בספר יצירה בחצי משפט, לפני אחד מה אתה סופר? הנוסחה הזאת, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה דבר גדול, הנוסחה הזאת של ששת ימי השבוע, כשם שהיא אמורה בשבוע, כך היא אמורה בכל תולדות העולם. כשאתה אומר ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי, אז אתה אומר שתח, תכלית העולם זה להגיע ליום השבת הגדול. ומכיוון שחוק כלים שלובים עובד לא רק בפיזיקה אלא גם כאן, אז מוכר אתה לומר שלאותה נקודה שאתה אמור להגיע, היא גם הייתה נקודת מוצא. שבת עולמים זו גם השבת שהייתה לפני היות הבריאה. אבל זה דברים כל כך עמוקים שאי אפשר לפרט אותם. אז כשאתה אומר יום אחד וכולי וכולי, זה ממש מה שחזל דיבור על שבת של אדם ושבת של עולם. אבל זה לא קשור עכשיו. וכן החודשים, וזה הרי מה שמעסיק אותו, בחודש השמי, לא היה להם שם בתורה ולא בישראל, אבל היו ישראל אומרים כמו שהתורה אומרת. זאת אומרת, איך היה פולקלור, איך היה הדיבור היומיומי? החודש הראשון וכן באי בשנה שית, בחודשים נעלנה, בחודש שית, באחד לחודש, וכן כולם. הוא פירושו. עכשיו השאלה היא ממתי מתחילים לספור. בחודש הראשון לגאולתנו ממצרים, ובחודש השמי ליציאת מצרים. וזה פירוש ראשון הוא לכם. הרמב"ן שאל, למה כתוב חודש הזה לכם? ראשון הוא לכם. מה זה לכם? כל העולם כולו לא סופר. שאינו ראשון בשנה, יש עניין של השנה. למשל, ישנה גישה שאומרת, מה למעשה העונה הראשונה בעונות השנה מבחינה הגיונית? יש לנו ארבע עונות. מה העונה הראשונה? אביב. מה קדם לאביב? למה אנחנו קוראים אביב ימיו? תחילת דקו, אבל איזה תחילה? כשאתה אומר, פלויני עמד באביב ימיו, למה אתה מתכוון? נקטף באביב ימיו, למה מתכוון? צעיר, אבל לא ינוקה. זאת אומרת, האביב זה הפריחה. בדרך כלל מתכוונים ל-18, 20, זאת אומרת, האדם במלוא פריחתו. מה אנחנו קוראים, נניח, בזמן שאדם כבר מזדקן? בסתיו, הסתיו של ימיו. לא בעיר, לא... נו, אז עכשיו תעשו את זה, לפי זה מה יוצא קיץ? הבשל, אדם, זאת אומרת, אביב זה הוא מתחיל לפרוח. מה קורה בטבע כשאתה רואה את האביב? אז יש פרחים, אבל עדינו פירות. הקיץ, אגב, קיץ הוא גם שם של פירות, כלוב קיץ, בעמוס. זאת אומרת, קיץ זה שאדם כבר נותן את פירותיו. יוצא לפי זה שאם סתיו זה הזקנה, ואביב זה הבחרות, והקיץ זה השילוד, אז מה יהיה נשאר לנו? שהחורף זה התחלה. וזה פסוק מפורש באיון. בימי חורפי, אתה יכול לראות גם במליצות, בימי חורפי אמרתי, בדרך כלל הכוונה היא בשנות הינוקה הקטנות שלי. מדוע? וזה תואם מאוד את מה שיש בטבע. כי החורף זה הגרעין שאתה אפילו עוד לא רואה אותו. מה קורה בחורף? בחורף הגרעין כבר קיים, המים ישקו אותו, ואז באביב הניצנים נראו בארץ, את האביב הגיע. זאת אומרת, יש ניצנים, אבל הניצן הזה, כשהוא כבר מבצבץ מהקרקע, קדם לו משהו. זאת אומרת, יוצא לפי זה, שכשאנחנו רוצים לחלק את תכונות החיים, אנחנו נאמר, החורף זה תקופת הילדות, האביב זה תקופת הבחרות, הקיץ זה תקופת הבשילות, ואילו הסתיו זה תקופת הזקנה. הרי לך, זאת אומרת, מבלי שיש איזה מצווה, זה פשוט בני אדם, בני תרבות, ניסו לסווג את מה שקרה. אז מסתומר, היו לבני אדם גם כן לוח שנה. נו, מה אתם יודעים, ממצא ארכיאולוגי מעניין? לוח גזר. לוח גזר, זה לוח שנמצא שם ליד סביבת גזר, ליד רמלה, שהוא לוח קדום מאוד, כתוב עוד בכתב עברי קדום, כנראה מראשית הבית הראשון. שהיא שם, וגם בתרבויות האנשים באזור, היו, כשהיו רוצים לעשות הלוואה, היו רוצים לקבוע משהו, על פי מה היו עושים חודשים, היו עושים את זה על פי עונות השנה. הסתכלו בטבע וכך אמרו, אחרי כתוב ראשון הוא לכם. יש מסלול שהוא המסלול של ימות השנה נורמליים בהתאם לטבע. עכשיו, כיוון שאתם יוצאים ממצרים, אז יש לכם מניין חדש.
אבל הראשון לנו, שנקרא ראשון לגאולה שלנו, אולי אתם זוכרים איפה יש בתקופה מאוחרת דברים כאלה, כולל גם ממצאים ארכיאולוגיים. מטבעות של בר כוכבא, ג' לגאולת ישראל, התחילו למנות מניין חדש. עובדי, אנחנו מדברים על מנתת, ממחד למדינת ישראל. זה כמובן ניסיון לחיקוי, אבל חוץ מהקורותרות בעיתון או במגילות יסוד, כמעט ולא משתמשים בזה. אבל הוא אומר, ראשון הוא לכם, יש סיבה טובה בשביל לזכור את הדבר הזה. ולא... ואילו השמות שאנו קוראים להם ניסן, אייר, סיוון, שמות פרסיים מהם. ולא תמצא אותם לא בתורה ולא בנביאים, אלא בכתבי הקודש הנעשים בבבל. זאת אומרת, אותם ספרים הקשורים לגולת בבל, כמו למשל מגילת אסתר, כך גם יש בעזרא ונחמיה, ולא בימי מלכות בבל עצמה, שאינם בספר דניאל. ראית עכשיו לראות פה איך ביקורת, איך ניתוח של נתון. אלא לאחר שתפסו הפרסים, הוזכרו כן בספר עזרא ובדברי זכריה נביאי בבל, ובמגילת אסתר מזכיר אותם. אלא במגילת אסתר זה הולך אחד מקרא ואחד תרגום. בחודש הראשון הוא חודש ניסן. כלומר, בחודש הראשון לישראל, שהוא נקרא ניסן למלכות פרס, וכן בחודש השלישי הוא חודש סיוון.
שאלים באמת בתרבות הפרסית זה היה בצורה כזאת, כי הרי בדרך כלל יש איזו חפיפה משום, זה למה חסר את ה-11 יום האלה שבהבדל הזה איכשהו זה מתאזן, אבל אין לנו את זה. והעניין, כאן חוזרת השאלה, מה לא טוב היה במניין המספרי של החודשים ודווקא בבבל עשו את זה? והעניין הזכירו רבותינו, אמרו בבראשית רבה וכן בירושלמי, שמות חודשים עלו עמנו מבבל. כלומר, שמתחילה לא היו להם שמות בישראל לחודשים. עד רק סידורים. עד שיצאנו מבבל והעלינו השמות משם. והסיבה בזה, לפי שמתחילה נצטווינו למנותם בזיכרון גאולת מצרים. מה שכתוב בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, הכוונה היא למה המצווה הזאת באה ביחס לגאולת מצרים, והיא הראשונה שנאמרה למשה ואהרון במצרים, רוצה לומר, אתם צריכים להכניס את זה לתודעה הלאומית. כשיצאנו מבבל, ונצטווינו, לא לאמור עוד חי השם אשר אלי את בני ישראל מארץ מצרים, אם חי השם אשר אלי את בני ישראל מארץ צפון, איך הוא באגב רוח למד פשט, בעקבות המדרש, בפסוק בירמיהו. כתוב ירמיהו שיבואו עוד ימים שלא יגידו חי השם אשר אלי את ארץ ישראל, אלא שעולת המרד צפון. זאת אומרת, והגמרא דנה אם זה תפל, לא תפל, נקרא לו. יש, אנחנו מדברים על שני בתים, ראשון ושני. אנחנו מדברים על שתי גאולות, מצרים ובבל. אמר ירמיהו, יבוא יום שתהיה גאולה נוספת על גאולת מצרים, ואז יאמרו, לא יאמר עוד אשר עולת המרד מצרים, אלא יהיה איזה יסוד חדש, איזה הסתכלות חדשה, וזה הגאולה מארץ צפון. אז חזרנו לקרות חודשינו לגאולת צפון, ולא שנשנה השמות הראשונים ונשכח גאולת מצרים. זה הסוגיה בברכות בקשר לזיכרון יציאת מצרים. לא שלא יאמרו עוד, אלא תתווסף לו, אבל שנצרף שם שמות בבל, להודיע ולזכור ששם בבבל עמדנו ומשם הוצאנו השם. וכל זה נתחדש ביציאתנו ממצרים. אבל קודם לכן, החודשים הנזכרים בתורה כגון במבול, הראשון באחד לחודש והחודש השני הוא השביעי והעשירי, הנמנים שם אינם אלא למניין השנים. והראשון זה חידוש לרמב"ן. מאז יציאת מצרים הפך החודש הראשון להיות ניסן. מה היה לפני זה? הראשון הוא תשרי, שהוא ראש השנה לזרע וקציר. דהיינו, הוא ראש שנה. במקרה הזה, ראש השנה החקלאית, וממנו כולם, שכבר הסכימו הכל לדעת רב לזר, וקבעו בתפילות, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, כמו שאמרו בגמרא, כמן מצלינה. ובתורה מפורש, וחג האסיף בצאת השנה. ואמר תקופת השנה, כבר דיברנו על זה שתקופת השנה זה סיום ההיקף, הסתיו הוא סיום ההיקף, ואז נגמרו החגים ואז אתה מתחיל את המחזור החדש, וכן היה העניין עד שיצאנו מצרים. זאת אומרת, התרבות הישראלית הקדומה לפני יציאת מצרים הכירה בלוח השנה הטבעי המקדיל למה שיש בטבע וכפי שהיה מקובל בתרבות הכללית. אז במצרים הצטווינו לעשות שני מניינים, אחד לחודשים, ויהיה פירוש ראשון ושני ושלישי לגאולה, ואחד למניין השני, ויהיה ראש השנה מתשרי. איך הוא למד פשט במסורת הגמרא? וכן אמרו במחילתא, החודש הזה לכם לא מנה בו אדם הראשון. כלומר, אדם הראשון שהוא ראש ליצירה, שהוא היודע ועד, שתשרי הוא הראשון שבו נברא העולם. מה כמובן הוא מביא לנו פה? אז הוא אמר שכבר נתקבלה ההחלטה כדעת רב לזר. זה מה שהזכירו מנימה. אבל מה הוא אומר שהוא היודע ועד? איזה עומק, איזה עומק. כמה שפעל התקום משלם. מה שהוא היודע ועד? מי זה הוא? אדם הראשון, מה אפשר? בסדר, היו עוד כמה. למה הוא אומר? אתה אומר, זה נראה שאתה נוגע במשהו, אבל תגיד, תפשט. למה כל אחד מאיתנו לא יכול להעיד מתי הוא נולד? חזק. יופי. כל התולדה האנושית מתחילה מהכלום, מהתינוק הינוקה, הצובח. הוא לא יכול לזכור. בסדר, על פי פסיכואנליזה, יש לו כל מיני משקעים שצפים ועולים, אבל הוא לא מודע להם. כשחזל אמרו, אדם וחווה, כבני 20 נבראו, התכוונו לומר שבבת אחת, הוא ידע שהוא מתחיל עכשיו. ומי שידע שמתחיל עכשיו, מה מונח לעמוק? מה מונח בעצם הגדרה? שהוא הרגיש איך הוא התחיל להיות. אם אחד מתחיל, יודע איך מתחיל להיות, אז הוא יודע שלפני זה היה אפס. הוא יודע במרכאות. איפה יש לנקודה העמוקה הזאת? תגיד כופלם את זה. אותו מזמור של בן עזרא אמר עליו שהוא המזמור הכי נכבד כל פיזי. שם כתוב, גולמי ראו עיניך. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו... מישהו בעל קושי, הוא יכול להיזכר באיזה הרפילים ילדותיים בגיל שנתיים, שלוש, אולי, עם דברים לא ברורים. אבל שאחד בקומתם נבראו, בציליונם נבראו, עם כל העוצמה, זה הוא אמר, והוא היודע בעת. זאת אומרת, ממנו זה התחיל. מפני שלכתחילה הוא נברא גדול, שתשרי הוא הראשון שבו נברא העולם. אבל אתם תעשו אותו ראשון לכם וניסן לגאולתכם. לכן תרגם יונתן מנוזיל בערך חייתנים בחג, בחג הוא החודש השביעי, אמר ירחה דעתי קיה קרן לירחה קדמה. באותו חודש שהוותיקים קראו לו החודש הראשון וכאן, והיום הוא ירחה שביעה. כלומר שהראשונים היו קוראים לו קדמה לבריאתו של עולם, ועכשיו הוא ירחה שביעה ליציאת מצרים. מה שאמר הכתוב בירח זיו, בירח מול בירח היתנים, בקשה לא, שיש לנו איזה שהם שמות לפני זה, שהם לא רק בגלל זה, השמות האלה, הוא אומר, מה שאנחנו קוראים שמות קדומים, אז הוא ניסה לומר אותו על פי הדרשה וכו', אבל יש לפרש, קודם כל תראו איזה דבר מעניין מאוד, אבל זה אני לא אכנס את זה עכשיו. איפה כתוב ירח זיו, ירח מול ירח היתנים? במלאכים בשלמה, ביחס למה? על ידי מי? על ידי, ומי היה כוח הביצוע? הרומנים של אז. הצורים. יכול להיות, אני אומר זה בזיהו, יכול להיות
הייתה בעיה, אתה צריך לשלם מזכורת.
הרי כתוב שהוא שילם לכל זה. יכול להיות שהשמות הללו, זיו, בול, איתנים, שהם כנראה שמות אולי שקשורים גם למחזור השנה, לזי, אתם שמים לב שזיו זה איכשהו קשור לאביב, שהפירות הן באור, יש איזה אור יפה בעולם, בול, יבול, חשבן. על כל פנים, יכול להיות שהשמות הללו ישתרבבו מכיוון שהם קשורים איכשהו לאנשים שבמרות, והם לא מכירים את כל הסיפור הזה. נכון הוא שחזל דרשו אותם, וזה משהו משמות תוארים שהכתוב מזכירם בהם, וכן חכמים דורשים אותם בירח שנולדו בו איתני העולם וזיפתני העולם, ולא היו נקרא לפי המלרשון ושני הרי תורה של הלב שישו. זאת אומרת, אז הרמב"ן הבליע לנו שהמניין של החודשים הוא על סדר המספר השידורי, שמות כלליים אנחנו מכירים בתרבות מרז, אי פה אי שם מבצבץ לנו גם איזה מערכת של שמות קדומים, אבל הם כנראה קשורים ליסודות חקלאיים, והרמב"ן אומר שחז"ל דרשו אותם כבר שלא על דרך השמות. נכון מאוד, נכון מאוד, או כנענית או משהו כגון זה, על כל פנים שהם שפות החיות, זאת אומרת, אותו, אם נגיד שאנחנו מפרשים זיו מלשון של אור, של הקרנה, ואתה נזכר למעשה גם בכל המזרח, חודש יער הוא גם חודש מלא כולו אור, בדרום אפריקה לא היה איזה דבר כזה, וכיוצא בזה היבול של חשבן, אבל זה עובדה, אני מוכן לשמוע הצעה אחרת. שהשמות הללו קשורים בקשר למקדש, והמקדש קשור לצורים שהגיעו, ואולי הם הביאו אותם, או שהיה צריך להכניס אותם לדברים האלה, לצורת השלומי מזכורות. על כל פנים, אתם רואים גם מהסיום של הרמב"ן, שהוא כאילו חרטכני. הרי פירשנו בחודש השביעי. מה הוא מתכוון לומר? אבוי סך, אנחנו הולכים בסדר. מה כתוב בפסוק שלנו? בחודש השביעי, באחד לחודש. אז קודם כל אמרנו מה זה חודש שביעי, ואגב, רוחי הסברנו למה זה צריך להיות חודש שביעי. חודש שביעי ואף על פי כן ראש השנה. עכשיו נפרש יהיה לכם שבתו. עכשיו מה כתוב בחודש השביעי? יהיה לכם שבתו. אתם רואים מה הרמב"ן עשה שבתות? הייתי עושה כותרות, צבעים חדשים. כמו שאחר כך הוא יפרש מה זה זיכרון תרועה, ויפרש מה זה תרועה וכולי וכולי. עכשיו נפרש יהיה לכם שבתו. ומהו שבתו? שיהיה יום שביתה ומנוחה. ואמרו רבותינו שבתון עשהו. זה לא רק הצרת כוונות, אלא זה מתנסע גם במצוות עשה. כלומר, שתשבטו בו. יש מצוות עשה מן התורה, לשבות מימי מועד, ואנחנו עכשיו מדברים על יום קודשו של ראש השנה. והנה עושה בו מלאכה, מלאכה בו ביום טוב, עובר בלב, בעשה. אם הוא עושה מלאכה, אז עובר א', לא תעשה פה מלאכה, והוא מבטל גם את העשה. והשובט בו מקיים עשה. ואמרו בגמרא, שבתון עשהו, ואבל יום טוב עשה ולא תעשה. הרי זה לא רק סתם נפקים לסטטיסטיקה, אלא גם להלכה. ואין עשה דוחה, לא תעשה ועשה. ואף על פי שאין כתיב שבתון בחג המצות ולא בחג השבועות, עשו חכמים לומר שהוגשו כל המועדים זה לזה, או מקש הדסמוכין, או מכתיב אלה מועדי השם, כדאמר בשבועות ינה כפרת צירי גלים. ומצינו במחילתה, ושמרתם את היום הזה, למה נאמר ולא נאמר, כבר נאמר כל מלאכה לא יעשה בו, אין לי אלא דברים שהם משום מלאכה, דברים שהם משום שבות מיני, תמיד מהו שמרתם דברים הזה, להביא דברים שהם משום שבות, אתם מרגישים איך יש פה מגמה חינוכית לרמב"ן, כמעט הייתי אומר מגמה רבנית. הרמב"ן עומד פה ביום ראש השנה עצמו, הוא נושא דרשה, והוא מגיע דיני יום טוב. הקטע הראשון בחודש השביעי הוא אקדמי, הוא הרחבת ההשכלה, הוא להדגיש את גאולת ישראל, להדגיש אגב הוא חטא מעמדה של השבת. וכאן לפנינו הרמב"ן אומר, רבו ישראל, היום יום טוב, היום חג, ותדעו לכם שמי שעושה בו מלאכה מבטל מצוות עשה של שבתון, חוץ מזה שעובר הלא תעשה. יכול אף חולות של מועד יעשו משום שבות, והדין נותן תלמוד, מה אומרים ראשון שבתון? והנה הם דורשים שבתון, לשבות בו אפילו מדברים שאינם אבות מלאכה ולא תולדותיהם. והיה נראה שזה אסמכתא בעלמא, דברים שאינם משום מלאכה ודאי דרבננו. אז הוא מכניס לך גם את השבות, את הדרבנן, איך הוא רמוז בו. ועוד שנו שם במחילתא, כל מלאכה לא יעשה בהם אפילו על ידי אחרים.
כתב רש"י בפירושי החומש, אבל לא, כתבו רש"י בפירושו, אבל לא פירושו, וזה אי אפשר להיות נשאר כפשוטו, שאם האחרים האלו, מי אחרים מישראל, הם עצמם מוזרים שלא יעשו שום מלאכה, ואין אני מוזר במלאכתי שלא תעשה על ידי ישראל חברי, אלא שאם מסייע לעומתו, באיסור, מוזהר עליו משום ולפני עבר לא תיתן לשאול, וזה עוד פעם מביא לך הלכות, ולכן הדרשה היא כל כך קלאסית. זאת אומרת, הוא גם הסביר איך דרשות ההלכה מעוגנות באותם מסוקים. לא משום המלאכה שלו, אלא בין במלאכתו, במלאכתו עושה בעצמו, אפילו במלאכה דגוי, וכן בכל המצוות שבכל התורה כולה. ובדין מצווים עליו להפרישו, אם הוא ישראלי, אבל אם האחרים הללו גויים, אין אנו מוזרים מן התורה על מלאכה שהגוי עושה אותה לא ביום טוב ולא בשבת, אלא שיש בשבות מדברי מהאמירה שלנו, וגם זה מגמה רבנית. יש טעות נפוצה שמותר להגיד לגוי בלי שום בעיה, וזה בעיה מורכבת מאוד מאוד. איך לרמוז לגוי ובאינו נתונים לרמוז ומתי יותר להשתמש מבחולה וכולה וכולה, זה לאחרונה הוציא הרב וינברשטיין ספר שלם, שכחתי את שמו, והיו מלאכים אומנאי, ספר שלם על תנאי האמירה והרמיזה בצורה נכפה חשמל, נקרא לגוי, זה גם לא פשוט. כבר לא מדברים על צורת הרמיזה, אלא אם הגוי משתמש, לפעמים זה פה במטבח בעיות גדולות, אבל אני מניח שמישהו יודע נוהג שם עושה כמו שצריך. כמו שאומרים בגמרא, אמירה לגוי שבות אלא אסמכת, וכן שאנו שם המכיל את הכל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה ולא יעשה חבך ולא יעשה גוי מלאכתך. וכולן אסמכתות באלמה, כמו שרגלים תמיד לדרוש קראי לאסמכת בתורת כהנים וספרי, וכן נמי נוכל לומר במה שאמרו דברים שהם משמיצות ביניים, שהוא אסמכת, הוא בא לאיסור תרצות וכייצא בו בשיטה על גל המים ודברים שהם בהם לך, כמו ששנים ואלו משמישות, לא עולים לו באילן ולא ברוכים על גבי ממה על שיטה על פני המים. אבל אינו נראה לי כן, לפני כישבות ולשון רחמים נאמר לעולם על איסורים של דבריהם, ויח ייתכן לומר דברים שהם אסורים משמישות של דברי מיניים, אבל אם באה ברייתא הזאת לסמוך אותם על דבר תורה, יראו לומר דברים שאינם מלאכה מיניים, הרי אין כך. שנצטווינו מן התורה במילת שבתון, להיות לנו מנוחה ביום טוב, שלא נטרח אפילו בדברים שאינם מלאכה. ואם לא אמר, אלא כל מלאכת עבודה לא תעשו, היה מותר מן התורה כל תורח ואמר שאין בו מלאכה ממש מן עבוד ותולדותיהם. אם היה כתוב לא תעשו, הרמב"ן רוצה להבין למה נוסף ללא תעשה, מה גם עשה, במה אתה מקיים את השבתון? אתה לא עושה שום מלאכה, נגמר הסיפור. איך יכולה להיות מציאות שאדם לא יעשה מלאכה ואף על פי כן לא יהיה לו שבתון? אז הוא מביא דוגמה, יכולו לתרוח כל היום למדוד התבואות. אחד החליט שבשבת הוא מסדר את הספרים שלו מחדש, יש לו ספרייה גדולה, יום שבתון היום נגמר מחייה. אפילו הסתובב כל היום בקפוטה, הוא לא עם השטריים, הוא שבת, אבל כל היום הוא עובד. הוא מודד את התבואות, שוקל פירות, ממלא חביות יין, יש לו חבית גדולה יין, הוא הולך ומעביר אותה לבקבוקים, ולפנות כלים, ואורות השברים, והכבשים, והקורות, וגם הבנים מבית לבית. ואם הייתה עיר מוקפת קומה, הוא הכל בסדר גמור, אין בעיה של טלטול, ודלתות נעולות בלילה, היו עומסים על החמורים, ואף יין וענבים ימכרו ביום טוב. משא ומתן הוא לא אב מלאכה, ויהיה השוק מלא. הוא כמובן מצייר פה ציור אירוני, איך יכול יהודי להיות כשר, שפעם אמר בצורה מחודדת, בשום מקום לא כתוב שאסור להחזיק חתול שחור באמצע 18. האחד יכול לומר, בשום מקום לא כתוב שאסור לאכול תפוח בבית שימוש אחרי שברכת עליו בחוץ. אז זה כמובן הקריקטורה שהרמב"ן עצמו ניסח את זה במקום אחר בפרשת קדושים, נבל ברשות התורה. אחד יכול להיות, אתה לא יכול לתפוס אותו בשום דבר, אבל הוא עושה כל מיני מעשים משונים. אז אם אתה אומר לא תעשה מלאכה, אני לא עושה שום מלאכה, מה זה הגדרה של מלאכה? למה תעשה מלאכות? וזה תולדות, קדימה, אני לא עושה שום דבר. מה קורה? אז הוא אומר, איך ייראה לנו היום טוב הזה? יהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, ותהיה החנות פתוחה, וכן בנים עקיב, והשולחני יושב על שולחנו, והזובים לפניו מחליף, וכן הפועלים יהיו יכולים להשכים למחתם, ויהיו מזכירים את עצמם בכל הדברים הללו. זאת אומרת, הפועלים יזכירו את עצמם, לא לעשות מלאכות אסורות, אלא לכל הרשימה הזאת, כיוון שיש לי ספרייה גדולה מאוד,
אז אני צריך עוד אנשים שיעזרו לי. כל היום אני עובד ומעביר ספרים ממקום למקום, ואני יש לי הרבה חביות יין ואני מעביר אותם לקנקנים. אני יכול להיות למהדרין, לא תעשו כל מלאכה ואף על כן לא יהיה לי שבתות. ויותרו ימים טובים, איזה יום טוב, ואפילו שבת עצמה, שבכל אלו אין בהם לא אב מלאכה ולא תולדה.
על זה אמרה התורה, שבתו.
כשאנחנו אומרים שביום טוב יש עשה ולא תעשה, זה העיקרון שלו. וכי זהו כבוד שציווה כתוב ביום טוב, ועונג שציווה בשבת שלא יוציא גורגור מביתו, אחד מביתו לרשות הרבים. אני אומר, יש פה איזה פרדוק. אתה מסכים איתי שהוצאה אסור, והוצאה בכמות קטנה כל כך. אבל מה יעשה? יגלגל זמל שבחצר כל היום, מלמעלה למטה, וימעלה ממנו קופות ומשפלות, כנראה זה שופלים, אני יודע, לרפת בקר, ויסיע אבנים גדולות, אבנים יקרות, אבני גזית, וייצב בהם. אני עכשיו פתור, הוא העיר פה על המקורות הלשונים של זה. אם כן, אין השבתות מנוחה, ואין ימים טובים שבתון, אלא מדי סופרים. אבל העיקר כך, שעוזרנו במלאכות בשבת, בלאו וכרת ובחיוב סקילה, וכל העושה מלאכה אחת, אפילו קטנה שמקטנות, שהיא אב או מלאכה אנוש, כאנוש כרת ונשכל. שוב, אתה שומע את הרמב"ן שמשתמש בהזדמנות הזאת לעורר את הציבור על דקדוק במצוות. הדרכים והעמל, כשאין בהם אב מלאכה או תולדה, הוזהרנו בהם בעשה דשבתון. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיש איזה מין שטח הפקר כזה, זה ניטרליות, לא ככה. לעשות דברים שאתה לא יכול לקבוע מבחינה הלכתית מה האיסור בהם, כל זה נכלל בשבתון. כוונת התורה הייתה באמת לשבת. כוונת התורה הייתה מנוחה, וזה מקופל בזה. וביום טוב נמי, המלאכות בלב. הרי מה שאסור בשבת, באיסור ניתר, אסור ביום טוב בלב. לא תעשו כל מלאכה. אבל תוסף לזה כתוב, אומר הרמב"ן לפנינו, שבתות. זה השבתון של ראש השנה, תופס כמובן את המועדים כולם. והטורח בעשה זה שהוא השבתון. כלומר, יום מנוחה הוא ביטול שנעמוד בתהילים. זאת אומרת שנימנע מלעשות ולא נעשה שום דבר. ובבינו אמר הנביא, נתכוון לומר, עכשיו יש הדגשה של ישעיהו, בהמשך נעשו דרכיך מתוך עצמך ודבר דבר. ובאו חכמים והוסיפו בשבתו שלא יתנתן אפילו אבן קטנה. זה הרי היסודות של המוקצה. וכמובן, מה הוא רומז פה? ביום טוב הן חמורות משבת. מכיוון, יום טוב, מסתדר לשוב. כאן חכמים, אז חכמים כבר רגישו זה. וכן תרגם הוא כאילו שבתון, נייחה. כלומר שינוח, וכן שבתון יהיה לארץ. אתה מכיר את המושג שבתון בקשר לשמיטה, שבת של מנוחה שתנוח הארץ, שלא יחרוש ולא יעבוד אותה כלל. וזהו מה שתרשו בזו הברייתא במכלל בשעין בחולו של מורים משום שימוש בזה מן התורה. שאילו מדבריהם כל דבר שאינו עושה, אינו אומר לגוי ועושה. שאפילו בשבות האמירה יחמירו בו. בעניין זה הגון הוא מתוקן מאוד. הרי פירש מן הפסוק הזה שתי מילים. שביעי שבתון. עכשיו נפרש זיכרון תרועה. לא, השבתון יכול להיות, כמו שהוא אומר, מלאכות שאינם בגדר של המלאכה. אז יכול להיות ששבתון בכלל אתה היית צריך להיות צמוד על הכיסא? בבקשה? קודם כל, עד כמה שאני יודע, באורן ג'או זה אוכלים סעודה שלישית שם. זה לא נמצא בי. אז לפי זה גם ללכת לקידש? רגע, סליחה, פוליטיקה? אתה מכניס לי פוליטיקה. רגע, כשאני הולך לקידוש של פלויני במרחק של חצי קילומטר, אז מה? אני רוצה להפגין את נוכחותי שם. אני אגיד לך, זה תלוי כנראה מה פלוני היה עושה במקום זה. אני חושב שרובם של אלה שהולכים שם לא, לא, לא בדיוק אולי. לא, אולי. כתב רש"י ז"ל בפירושי החומש לזיכרון תרועה. פסוקי זיכרון ופסוקי שופרות. מה פירוש המילה זיכרון תרועה? אתם מרגישים בקושי. מה זה זיכרון? מקום אחד, וזה כמובן קושי גדול בפני עצמו, אבל אני לא אדבר עליו עכשיו. מי אומר בכלל שצריכים לתקוע לשמוע בראש שנה, רק אפילו זיכרון תרועה? אולי צריכים להגיד. לא, לא. זה מה שכתוב נתקוע לשמוע, אני שכתוב זיכרון תרועה, מי אומר שצריכים לתקוע לשמוע? כתוב יום תרועה! אלא זה כתוב פרשת פנחס. כתוב יום תרועה. במחסורים, הרי נמצאת עשה כמו שכתוב, יום תרועה יהיה לכם, זה יום שבו צריכים להריח. הקושי הוא, למה בפעם הראשונה לא נזכר יום תרועה על שם הפעולה, אלא נזכר זיכרון תרועה. כשאתה מדבר זיכרון תרועה, אתה למעשה אומר יום שבו זוכים שצריכים להריח. אז מה יוצא מזה? מה שהיה זה לתרועה. אז רש"י הרגיש בקושי, וזה גם כן גישה של הרמב"ן. למדת פסוק, אתה הולך לראות מה אומר רש"י. זה צמוד. אז רש"י אומר זיכרון תרועה, פסוקי זיכרון ופסוקי שופרות, לזכור להם, שיזכר להם עקדת יצחק, שקרב תחתיו עי. זהו לשונו. אז הרמב"ן מתחיל לבדוק אותו. אז אם כן, קודם כל, צריך היה שיביא גם פסוקי המלכויות מן המדרש. אם רש"י תופס זיכרון תרועה, איך רש"י מפרש זיכרון תרועה? למה רש"י רומז כשאומר זיכרון תרועה? למה? לאיזה אקט, לאיזה דבר? מה מקופל במושג יום תרועה? פעילות של מה? של תקיעה. אז מה זה זיכרון תרועה? של תפילה, של אמירת פסוקי מלכויות. אנחנו היום עושים את שני הדברים שחל להיות בחול. אנחנו עושים פעולת התקיעה ומצמידים לפעולת התקיעה אמירת פסוקים המזכירים לנו את הערכים המקופלים בשופר. יוצא שאם אתה מצמיד את שני הדברים, יום תרועה וזיכרון תרועה, אתה למד על פעולה ועל אמירה. כך צריך להבין את דברי רש"י, וככה רמב"ן תפס ברש"י. זאת אומרת שמה שכתוב זיכרון תרועה, כאן רמוז שצריכים לומר דברים עצמודים לפעולה. אז שואל הרמב"ן על רש"י, רגע אחד, הרי גם מלכויות צריך להיות. ואם כן, צריך היה שיביא גם פסוקי המלכויות מן המדרש, שלא ייתכן משום עניין שיזכיר הכתוב פסוקי זיכרונות ושופרות, ולא יזכיר המלכויות. עד כאן. אחר כך אנחנו נראה בעזרת השם שבוע בית המשך הבא. איך רש"י התחיל? רש"י התחיל דבר ראשון. זה האמירה, אמר הרמב"ן, אם זה אמירה, צריכה להיות האמירה הסט הקבוע, ואין את הסט הקבוע הזה. לכן אולי המושג זיכרון תרועה איננו כמו שרש"י פרש, ואז הרמב"ן מנסה להגיד את המהלך שלו.